שלום ענת.
היי.
מה שלומך?
מעולה, כיף להיות פה.
כיף שאת פה. אנחנו היום בעוד פרק של פודקאסט אישה השראה, והיום מתארחת אצלנו ענת הראל, שענת היא ספורטאית, נכון? ומאמנת כושר ואורח חיים בריא, ויש לך תוכניות אונליין, ויש לך קבוצות ריצה וקבוצות כושר, שככה קורות עם עוד מאמנות שאת גם הכנסת, וקורים הרבה דברים, ואת גם מגישה תוכניות בטלוויזיה, בתחומים של לייפסטייל וכושר ובריאות, ו... הגעת למקום שני בהישרדות VIP, נכון? בונה, זה מטורף! זה מטורף!
אז מי שזה מטורף, זה ככה מהמיליון.
יואו, זה... אני דווקא מסתכלת על הכוח להגיע.
זה היה מדהים, זה באמת, יש בזה משהו עם כל ה... את יודעת, בסוף תוכנית ריאליטי והכל, אבל יש בזה משהו בתור אישה לנצח בכל כך הרבה משימות את רוב הגברים
שם. בדיוק!
וגם התגובות שקיבלתי אחר כך מנשים ומנערות ו... את יודעת, זאת הייתה אחת החוויות המדהימות.
איזה כיף. בחיים, כן. אז זהו, אז ממש ממש רציתי שתגיעי לכאן להתארח בדיוק מכל הסיבות האלה. המטרה של הפודקאסט הזה זה באמת לקחת כמה שיותר נשים, וגם גברים, כי יש לנו גם הרבה גברים שצופים ומאזינים, אנחנו לא באיזה שיח פמיניסטי, אבל בעיקר נשים, ולהראות להם את הדבר הזה, את המתכון, את הדרך, איך אפשר לייצר יותר הצלחה בחיים, בכל תחום, מתארחות כאן שבוע אחרי שבוע נשים מתחומים שונים, ואנחנו נתנו פה מלא טייטלים, בסדר? ככה וככה וככה וככה, ואני רוצה שנעשה ככה קצת, נלך אחורה. איך בכלל הכל התחיל? הרי את ספורטאית קודם כל בנשמה, נכון?
כן.
מתאמנת הרבה מאוד שנים, עוד לפני נכון. שבכלל התעסקת בזה כקריירה וכעסק.
נכון.
אז בואי ככה, קחי אותנו קצת אחורה לחיבור הזה רגע, לספורט, איך זה מתחבר עם טלוויזיה.
כמה אחורה את רוצה? את רוצה לתקופה שהייתי בבטן של אמא שלי, ואבא שלי נורא רצה שאני אהיה בן, אז כאילו יצאתי ילדה ספורטיבית.
כן, זה באמת
אני,
ככה?
תשמעי, אני באמת... ההתעסקות שלי בספורט ובפעילות גופנית הוא מהילדות, כי בשלב מסוים בילדות אני גיליתי שזה, הייתי גם ילדה מאוד אנרגטית ולא מרוכזת ולא רגועה בגיל ההתבגרות בכלל, ואני פשוט מצאתי מפלט בספורט, בפעילות הגופנית, בעיקר אז בריצה, גיליתי שזה מרגיע אותי, זה משקיט את כל הרעש בראש, זה מפקס אותי. בשלב מאוחר יותר, באזור גיל 17-18, הפסקתי לגבוה. עכשיו, את ראית אותי עומדת, מי שצופה בנו אולי ולא מכיר אותי, אני 1.82 מטר, אוקיי? זה ממש גבוה. אז בגילאים
צעירים... את צירים, פצצה. אמרתי תודה. לך את זה גם כשנכנסת, ואני אגיד את זה עוד הפעם, גם כשזה מצולם, פצצה.
תודה. זה תמיד כיף לשמוע. אבל צמחתי נורא מהר, אז בכלל כאילו העניין של איך לאכול, מה לאכול, לא התעסקתי בזה יותר מדי, אבל בשלב מסוים, בגיל 16, הגעתי לגובה הזה, ואז המשכתי לאכול מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, בעיקר עם דגש על ממתקים, והתחלתי לעלות במשקל, וראיתי שהריצה גם עזרה לי פתאום לאזן את זה. היא עזרה לי גם בעניין של השמירה על המשקל עצמו, אבל גם בשליטה שלי בצורך הבלתי נשלט במתוק. אז היה פה הרבה את העניין הפיזי, הרבה את העניין המנטלי, הרבה עם החוסר יכולת שלי להתרכז בעזרה בבגרויות, זה ממש עזר לי.
וואו.
והמשכתי עם הדבר הזה גם בצבא, בכלל, נכון, את מנחשת מה הייתי בצבא?
מדסית?
אז זהו שלא.
לא!
כולם אומרים ברור שהיית מדסית? לא. אני הייתי משק איתש ואחרי זה קצינת אש.
וואו.
אבל מה שאני רוצה לספר זה שבתור משק איתש, כשהחיילים שלי בגדוד, שהיינו בצפון, היו יוצאים לאימון שלהם, משק איתש הייתה עולה על מדי א', שהמדי א' שלי זה היה בגדי ריצה, ויוצאת לרוץ.
יאללה.
זה שרת אותי בכל מקום בחיים, בגלל זה אני אומרת, זה כזאת מתנה, כי את המתנה הזאת אנחנו יכולים לשלוף בכל סיטואציה שנהיה בחיים, וגם בצבא, ברגעים שהיה לי הכי קשה, והייתי הכי בסטרס ואומללה, זה מה שהציל אותי. ובכלל לא חשבתי אחרי זה להפוך את זה למקצוע. הסיבה הייתה, וזה משהו שאולי אפשר ככה ללמוד ממנו היום, נגיד בחורות צעירות שחושבות מה הן רוצות לעשות,
כן.
זה שאמרתי, אם זה התחביב שלי ואני אהפוך את זה למקצוע, אני אפסיק לאהוב את זה. לא יכול להיות שהדבר שיש לי הכי פאשן אליו ואני הכי נהנית ממנו בתור תחביב, שאלי אותי עד היום מה התחביב שלי, מה התחביבים שלי, זה קשור איכשהו לפעילות גופנית. אם אני אהפוך את זה לעבודה, מה שפעם היינו מסתכלים על עבודה, זה יהיה סיזיפי, אני לא אוהב את זה, אני לא יענה מזה, ובאמת ברחתי למקומות אחרים, עבדתי בהפקות, כל מיני, הייתי עוזרת הפקה בהפקות אופנה, הלכתי ללמוד מדעי המדינה, יש לי תואר ראשון במדעי המדינה.
וואו.
כל מה שצריך רק, ואת זה שמרתי כל הזמן בתור פעילות שעשיתי הרבה, עד שיום אחד נפל האסימון, שאפשר, ואפילו כדאי, שמה שאת מתעסקת בו, גם כדי להתפרנס ממנו,
יהיה משהו שאת אוהבת.
משהו שאת ממש אוהבת, בעיקר שעוד לפני שעבדתי בזה, ראיתי שיש לי יכולת להשפיע על אנשים. פתאום היו חברות באות להתייעץ איתי, פתאום אנשים שראו שאני עושה את זה הרבה, ומתחילה להתמחות בזה, עוד לא כמקצוע, עוד לפני שלמדתי את זה. והיו באים ושואלים אותי, והייתה לי יכולת להשפיע על אנשים, וזה מאוד מצא חן בעיניי, כי ראיתי שאני יכולה להשפיע לטובה.
כן. האמת שאני רוצה ככה באמת לשים דגש על המשפט המאוד חשוב שאת אמר, כי אנחנו פוגשים במכללת ספיר זיסמן הרבה אנשים שמגיעים בדיוק עם הסיפור הזה. אני רואה מלא אנשים שחלקם שכירים, חלקם עצמאים בתחילת הדרך, שיש להם איזושהי תשוקה מסוימת, ואז יש את הפחד הזה, השיח הזה של רגע, אני אהפוך את התשוקה שלי לעסק, למקצוע, ומה אם זה יערס בזה שאני אכניס את זה להיות תחת עסק או תחת מקצוע ואכניס בזה כסף. אנשים מפחדים להתחיל להתלכלך שם עם השיח הכספי. ואת עשית את זה. זאת אומרת, כן לקחת את מה שאת אוהבת והפכת את זה בסופו של דבר לקריירה, לעסק. וזה...
אני חושבת שיש גם הרבה דרכים לעשות את זה. זאת אומרת, אצלי זה ממש היה לינארי. זה פעילות גופנית, בוא נהפוך את זה לזה. אבל יש גם אנשים ש... הם נגיד נורא יצירתיים.
נכון.
אז בוא את היצירתיות הזאת אפשר לתרגם להרבה דברים, או שהם, הראש להם עובד ככה,
כן.
הם יכולים להיות טובים בעסקים נקרא לזה, או בניהול כספים.
כן.
אתה לא חייב להיות רואה חשבון, אתה יכול להיות היום המון דברים. באמת אני חושבת שזה נכון, שברגע שאתה הופך את העבודה שלך למשהו שעוד לפני זה הייתה לך תשוקה אליו, אז אתה לא הולך לעבודה.
בדיוק.
בבוקר, אתה חי את החיים, שאתה חולם עליהם.
כן.
ואני חושבת שזו זכות מאוד גדולה. לא שהכל ורוד, ולא שהכל תמיד כיף, ויש הרבה רגעים סיזיפיים, והרבה רגעים שאני אומרת, למה אני לא בשכירה שיושבת במשרד, מסתכלת מהחלון על הנוף, והולכת בארבע, נופל לי העיפרון מהיד. אבל רוב הזמן אני מאוד מחוברת למה שאני עושה, וזו באמת זכות גדולה.
זה מדהים. אני רוצה להגיד לך שאני רואה פה באמת שבוע אחרי שבוע שמגיעות לכאן נשים, שיש איזשהו מכנה משותף, וזה מתחיל מהמכנה המשותף הזה, שאתה קם כל בוקר, ואתה קם למשהו שאתה אוהב. והרבה אנשים, החלום שלהם, זה לקום כל בוקר למשהו שאתה אוהב. אנחנו חיים בחברה, אני באתי מבית שאבא שלי כשהוא היה צעיר הוא נפל בעסקים, וכל החיים שלי אמרו לי לכת תראו את חשבון, ותחפשי את המשרה הבטוחה והיציבה הזאת, ותעבדי, שיהיה לך את המשכורת הקבועה ביד, ומה זה עצמאות, ואנשים מפחדים מזה.
נכון.
מפחדים. אין מה לעשות, אנשים מפחדים, אנשים יש להם חלומות, אבל כאילו מהחלום ללעשות את הצעד, ובאמת לעשות עם זה משהו, זה הפער שאנשים מחפשים לאיך לעשות את הקפיצה הזאת, איך להתגבר על הפחד.
נכון.
אני מאוד מאוד אוהבת, נתת פה ככה נקודה שהריצה מחזקת אצלך גם את המקום המנטלי, את ההתמודדות עם ה... עם ה, עם ה זה כאילו כמו מקום מפלט, ליווח, mm-hmm. יש את זה ככלי שכל הזמן נמצא שם, אמרת בצבא וגם אחרי זה. אז עוד שנייה ניגע גם בזה. אבל איך באמת, כאילו מה הדבר הזה שעזר לך? לעשות את השיפט הזה בכל זאת. אמרת, נפל האסימון. מה זה האסימון שנפל?
קודם כל, זה לקח זמן.
כן.
זאת אומרת, רק בגיל 28 הלכתי ללמוד את זה. לפני זה אמרתי לך, למדתי מדעי המדינה, עבדתי בכל מיני עבודות, ניסיתי להשתלב בכל מיני, בשוק התעסוקה, מה שנקרא, בכל מיני דברים שהיה לי נורא חשוב מצד אחד, שיהיה לי ביטחון, ומצד שני שיהיה לי חופש, שזה שני דברים שהם לא תמיד מסתדרים
נכון.
אחד עם השני. כן, בעיה. ורק בגיל 28, וגם אז נכנסתי, אחד הדברים הטובים שקרו לי בתחילת הדרך, זה שנכנסתי לעולם הטלוויזיה. וזה התחיל ממש בנגיעות קטנות שהבנתי היום, טוב, זה יהיה להרבה מהצופות, צופים שלנו, יהיה קשה להתחבר לדבר הזה, כי לא היה אינסטגרם
נכון.
אז, ולא היה פייסבוק. אז הבנתי שכדי לקדם את עצמי כמאמנת, שזה היה מה שעשיתי בתחילת דרכי, אני צריכה להתחבר לאנשים שהחיבור אליהם, מה שהיום, דרך אגב, עד היום עושים את זה, להתחבר
בדיוק.
לסלבריטאים.
נכון.
ואז התחלתי דרך חברים שהיו להם קשרים עם כל כוכבי ערוץ הילדים, התחלתי לאמן הרבה מכוכבי ערוץ הילדים, שהיו אז גם יעל בר זוהר, והייתה עדי עזרוני, ועודד מנשה, וזה אנשים שאני אימנתי אותם, ודרכם באמת, בגלל שראו אותי איתם, והיו פפרצי שצילמו אותי איתם, אז היום זה נראה לכולם מובן מאליו, ברור, את רוצה זה, את מביאה איזה סלב שתתאמן אצלך. אז לא היה אינסטגרם, פשוט זה היה מופיע בעיתון.
איזה מטורף.
אבל אני חושבת שגם דרך הקשרים שלי עם אותם אנשים, פתאום הזמינו אותי לתוכנית בוקר להדגים איזה משהו. רצו להדגים תרגילים שאפשר לעשות כשאתה מתעורר בבוקר, את יודעת, הכי ארכאי, הכי מיושן, הכי לא הדברים שמראים היום. אבל בסדר, אנחנו מדברות פה על הרבה שנים אחורה. ואז היו מזמינים אותי לכמה דקות לתוכנית פה, וכמה דקות לתוכנית פה, ואחרי שהזמינו אותי כמה פעמים, פתאום התקשרה אליי מפיקה של עודטה. וואו. והציעו לי פינה קבועה בעודטה. ואחרי תקופה מסוימת פנו אליי והציעו לי תוכנית משלי, מוקדם מאוד בבוקר, שמשלבת גם מגזין וגם הדגמות של תרגילים. ואחרי זה היה את ערוץ החיים הטובים, שעשו תוכנית שבה אני מארחת מומחיות כמו דליה מנטבר עם הפילאטיס וענת סחור עם היוגה, אז אני כאילו הנחיתי את זה ועשיתי איתם, אבל הם היו, כן. הם היו המומחיות. ומפה לשם כבר יש 5 תוכניות טלוויזיה מאחוריי. הדבר הזה פתח לי, זה בכלל הייתה זכות גדולה. כי במקום להגיע למתאמנות ומתאמנים שלי, לאט לאט התחלתי לכוון את עצמי יותר ויותר לנשים, אבל בעיקרון גם אז וגם היום אני עובד גם עם נשים וגם עם גברים. זה פתח לי פתח להגיע להרבה יותר אנשים.
כן. כי זה השפעה בכל נכון, זאת, זה להיות נכון, בטלוויזיה. זה...
נכון. עכשיו תשמעי, זה עם כל מה שאמרנו שזה לעשות את מה שאת אוהבת, אני חושבת שכשמה שאת עושה והמקצוע שלך בסופו של דבר משפר חיים של אנשים, ואני מקבלת הפידבקים ואני רואה ואני מקבלת תגובות כל הזמן, בין אם זה באינסטגרם, בפייסבוק או מתאמנות שלי, זה משהו, אתם אומרים, כדי להיות שמח, יכולים לקרוא לך הרבה דברים אם יש חיים שיסמכו אותך. אבל כשאתה מבין שאתה שיפרת למישהו אחר את החיים, זה כאילו נותן איזה, אני אגיד את זה, אולי זה נשמע קצת פומפוזי, סיבה טובה יותר לקיום שלי פה.
כן, כן.
שיש סיבה טובה לקיום שלנו, כי אנחנו עושים טוב בעולם הזה, אם זה לבן אדם 1, 20 או 300, אותי זה עושה מאושרת.
תשמעי, זה המקום להגיד את המשפט הזה. כי זה המהות של התוכן שממנו אנחנו באים. אני רואה הרבה מאוד אנשים שמגיעים, והם כאילו כבר, אתה משיג את מה שחשבת שייתן לך את האושר. אומרים לי, תקשיבי, ספר, יש לי את הבית שחלמתי, ויש לי את המכונית, ויש לי את זה ואת זה ואת זה, ועדיין אני קם כל בוקר, ואני לא מספיק, אני לא מאושר, זה לא זה. ובסוף מה שגרם לי כן לאושר זה שהצלחתי לעזור למישהו ולהשפיע עליו, וקיבלתי את התודעה הזה שאני יודע שנגעתי בו ועשיתי איזושהי משהו טוב. בדיוק זה המשמעות הזו לקיום שלך.
לגמרי.
אז גם לעשות משהו שאתה אוהב, אבל בטח אם אתה מערב בזה גם איזושהי נתינה או משהו שנקרא לזה באמת מייצר אימפקט בעולם הזה. וזה לא חייב להיות עכשיו מאמנת כושר או מאמנת NLP, או זה לא חייב.
ואגב, אני רוצה להגיד בהקשר הזה עוד משהו. גם אל תרגישו לא בנוח עם הדבר הזה שאתם עוזרים לאנשים, הוא הפרנסה שלכם ואתם מקבלים עליו כסף.
נקודה חשובה.
ובסדר גמור שאתם תקבלו, תוכלו להתפרנס ולחיות מהדבר הזה שדרכו אתם עוזרים לאנשים, כי יש אנשים שמרגישים מהדבר הזה מאוד לא נוח ומרגישים צורך להתנצל. לא. זה בסוף, נכון. אתה חייב להתמלא, ושיהיה לך את האפשרות לתת את הדבר הזה. אם אני אעשה את כל מה שאני עושה בהתנדבות, אני יוכל לעשות את זה עוד חודש וזהו.
בדיוק.
אז אני חושבת שבאמת הטלוויזיה נתנה לי את הדבר הזה, שזה היה משפך שפתאום פתח את זה להרבה מאוד אנשים.
שהיום זה מאוד יפה, אגב, כי לא כל אחד חייב להגיע לטלוויזיה בשביל להגיע למסות. היום אנחנו דיברנו על זה קצת לפני.
בכלל לא, היום המסות הם ממש לא בטלוויזיה.
בדיוק, כאילו דיברנו על זה קצת לפני, שיש חשיפה מטורפת ברשתות החברתיות, ובטח מי שככה לוקח את זה לכמה רמות קדימה, וגם עושה ממומן, ומייצר שם השפעה שהיא קצת יותר רחבה. אז חשוב לי להגיד שאומנם באמת אנחנו רואים כאן, ואישה, טלוויזיה, לפעמים אנשים מסתכלים וזרים, "וואו, איך אני אגיע לזה?" אז חשוב לי להגיד שהיום באמת אתה יכול להגיע להשפעה מאוד מאוד יפה ועם המסרים שלך לכמה שיותר אנשים, כמו שאנחנו עושות כאן, דרך נכון. הרשתות החברתיות.
לגמרי.
עכשיו, בואי תספרי לי קצת, לי, לצופים, במי שמאזין לנו, מה בעצם קורה היום? את עושה הרבה דברים היום במסגרת כן. העסק שלך.
יש לי באמת, זה מסתעף לכל מיני פעילויות. החל מזה שיש לי קבוצות ריצה לנשים, אני קוראת לזה ריצה ואימון, כי הן רצות והן גם עושות אימוני כוח, אבל הרעיון הוא באמת המון נשים רוצות להתחיל לרוץ, אומרות, יו, זה החלום שלי, כמה אני רוצה, אני לא מעיזה, איך אני אעשה את זה? הם קשה להם להשתלב בקבוצות, בקבוצות ריצה גדולות, שיש בהם גברים ונשים ביחד, כי הן מרגישות קצת מאוימות, ואולי הן לא מרגישות הכי בנוח עם הגוף, ואולי לא בא להם להיות אחרונות, ואולי הן מפחדות שהן יצטרכו לעבור להליכה. אני יצרתי חממה שבה כל אישה שחולמת לרוץ, תוכל לרוץ, היא תעשה את זה בקצב שלה, היא תעשה את זה איך שמתאים לה. ומעבר לזה, גם נורא היה חשוב לי שכל המאמנות, יש לי צוות של מאמנות, כל המאמנות יהיו נשים. גם בשביל לייצר איזה כוח נשי כזה, ושכל אותן מתאמנות ירגישו מאוד בנוח, שאם הן מרגישות קצת יותר חלשות היום, או אם לא ישנו טוב, הן פחות יהיו בקטע של התנצלות ויותר ירגישו בנוח. כן. אז יש לי קבוצות בשמונה ערים. מעבר לזה, קצת לפני הקורונה, בפוקס לגמרי, חודשיים לפני, השקתי תוכנית אונליין ראשונה. זה אומר שאת בטח. יכולה להתאמן עם התוכנית שלי בבית, ופתאום הגיעה הקורונה. אז אני כאילו היה לי באמת מזל שאני לא מבינה מאיפה הוא בא להשיק את זה לפני, וממש בימים אלו השקתי תוכנית חדשה שהפוקוס שלה, אז אם התוכנית הקודמת עבדה על כל הגוף וגם אימוני קרדיו וגם כוח, אז התוכנית הזאת הפוקוס שלה הוא על חיזוק וחיטוב של הבטן, ובגלל האינטגריטי המקצועי שלי לא יכולתי לשים שם רק תרגילי בטן, אז כל הזמן כשבניתי את התוכנית אמרתי, אבל אני חייבת לתת שם עוד, אני חייבת להכניס שם עוד. אז באמת כל מי שקונה את התוכנית הזאת מקבלת גם PDF כזה שיכולה להוריד לטלפון, עם המלצה לאימון ריצה או הליכה, שאת פשוט יוצאת ועושה אותו לבד. אני מרצה, מזמינים אותי הרבה להרצאות על אורח חיים בריא, בעיקר ההרצאה שלי. המטרה שלה היא להוריד את הדבר הפומפוזי הגדול הזה של אורח חיים בריא.
כן.
שהיום תשאלי הרבה אנשים בחוץ מה זה אומר, אז זה לא באמת ברור להם.
נכון.
להוריד את זה לקרקע.
מה זה אומר?
לא להוריד את זה, מה זה אומר מבחינת היום יום שלנו. מבחינת היום יום שלנו כאנשים, נשים ואנשים עסוקים עם קריירה ועם משפחה ועם חברים וכולם עם איפה אני מכניסה עכשיו פעילות
מכנית. נכון.
אז אני מורידה את הדבר הזה לקרקע ומסבירה איך באמת לתרגם את זה ברמה היומיומית שלנו, ומנפצת מיתוסים ועושה קצת סדר בבלגן. אני אוהבת לקרוא לזה, אני מעיפה את כל ה... יש את התנועה הזאת של תמיד בסרטים רואים זה שמישהו ככה עושה תנועה ומעיף את כל הניירות מהשולחן. אז אני מנסה לעשות את הדבר הזה עם כל הבולשיט שמאכילים אותנו ולעשות קצת סדר בראש. זה בעיקר הדברים שאני עושה. אני עוד עושה טלוויזיה פה ושם, אין לי כרגע תוכנית קבועה שאני משדרת, אבל מזמינים אותי הרבה לדבר על נושאים שונים. והרבה אני פעילה מאוד באינסטגרם ובפייסבוק, ועכשיו גם בטיקטוק, כן, עם תכנים שזה גם מכשיר בשבילי לשווק את הדברים שאני עושה, את התוכניות אונליין למשל, אבל אני מעלה שם המון המון תכנים חינמים לאנשים שיכולים להשתמש בזה בבית, גם מבחינת פעילות גופנית, גם מבחינת בכלל אורח חיים בריא.
אז אם אנחנו נגיד רגע באמת מורידות את הדבר הזה לקרקע, ובאמת יש לנו לא מעט נשים, אנשים שצופים, מאזינים, שיש להם ילדים, ועסקים, או עבודה, וזוגיות, וחברים, וחיים, ובעידן של היום כולם מאוד עסוקים, וכולם מבוקר עד לילה, וטרפת, ורוצים להספיק כמה שיותר. פומו, פומו, פומו. ועל זה אתה יודע שאתה גם צריך לשמור על הבריאות ולאכול בריא, כי בסוף אנחנו גם מתבגרים וכדאי שנהיה בריאים, ואתה יודע שאתה צריך לעשות כושר, ואני פוגשת מלא אנשים במכללה שאומרים לי, זה מטרה שהצבתי, אני רוצה לעשות את זה, וזה כאילו אף פעם לא מגיע. דיברת על ה... התחלנו מזה שאמרת שהגעת מקום שני בהישרדות, וכאילו יש שם מעבר לכוח הפיזי, זה גם המון 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 עבודה מנטלית. אני נכון. באה מעבודה מנטלית, אנחנו עוזרים לאנשים, עוזרים להם לשנות, לעשות איזשהו שיפט במוח כדי להגיע לתוצאות שהם רוצים. ואנחנו מדברות פה על כושר ואור חיים בריא, ולשלב את הדבר הזה. איך עושים את זה?
תראי, קודם כל, אני, מעצם הטרמינולוגיה, איך שאמרת את זה, מבינים איפה יושבת הבעיה. שאנשים אומרים לי, אני עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואני, ועל זה צריך לבוא הפעילות הגופנית. אז קודם כל זה לא צריך לבוא על זה, זה מתחת.
יופי.
זה כן. בבסיס, זה דבר ראשון. והמשפט השני שאמרת, שהוא גם משפט נורא, ששומעים אותו המון, אני הבטחתי לעצמי, הצבתי את זה כמטרה. האם פגשת מישהו שאמר, הצבתי לעצמי כמטרה לצחצח שיניים כל בוקר?
לא, ברור.
ולא עשיתי. האם מישהו אמר, הצבתי לעצמי להכין לילדים שלי סנדוויץ'ים כל בוקר? אולי אני אגיע לזה מתישהו בשנה הקרובה? לא.
ממש לא. נכון.
כי זה ברור לאנשים שזה משהו שאין סיכוי שהם לא יעשו אותו. אנחנו חייבים לשנות את התפיסה בראש בדיוק לדבר הזה, אומרים, יש את המשפט שאני מאוד אוהבת אותו, אי אפשר למזוג מכוס ריקה. את לא יכולה לתת לכל העולם בצורה אופטימלית את היכולות שלך, את הריכוז שלך, את הפרודוקטיביות שלך. את לא יכולה לתת בצורה האופטימלית שאת יכולה לתת או כל אחד אחר.
כן.
אם את לא דואגת לעצמך. זאת אומרת, את תתני. את תתני לילדים שלך, את תתני לבן זוג שלך, את תתני לאנשים שאת עובדת איתם, אבל את יכולה לתת כל כך הרבה יותר בקלות. זאת אומרת, זה יזרום ממך בקלות, והאיכות של מה שאת נותנת תהיה גבוהה יותר. האיכות של הזמן שאת מקדישה לילדים שלך ולבן הזוג שלך, האיכות של היצירתיות שלך בעבודה תעלה אם את תעשי דברים, משהו כל כך בסיסי כמו לדאוג לגוף שלך. כי אין מה לעשות בסוף. כל הדברים הגדולים האלה, יש כלי אחד שבעזרתו אנחנו עושים. הכלי הזה זה הגוף שלנו, שבתוכו נמצא גם המוח שלנו, והוא גם כל שאר התפקודים. ואנחנו את הכלי הזה חייבים לתת לו את לספק לו את המצב האופטימלי. כי את יודעת, אני לא אוהבת ההשוואה הזאת לרכב, אבל אני אשתמש בזה רגע.
זה השוואה טובה.
את יכולה לתת לרכב שלך דלק לא איכותי. את יכולה, במקום לעשות לו טיפול פעם בשנה, לעשות לו טיפול פעם בחמש שנים. הוא ייסע. אבל איך הוא ייסע? כמה קלקולים יהיו לו, האם הוא ייסע, הנסיעה איתו תהיה איכותית כמו שהיא יכולה להיות, אז את יכולה להתייחס לגוף שלך באותה הדרך. האם אני חיה את החיים באופטימום שלו, גם ברמת השמחה שלי וגם ברמת היצירתיות שלי וגם ברמת התפוקה שלי ברמה המקצועית וגם ביחסים האנושיים. הקפדה על פעילות גופנית, ואני עוד לא מתחילה לדבר על תזונה אפילו, אבל על פעילות גופנית, בין אם זה ברמה יומיומית או ארבע פעמים בשבוע. אני ממליצה על ברמה יומיומית. זה לא תמיד חייב להיות אימון עצים של שעה. זה יכול להיות לצאת להליכה ארוכה יותר עם הכלב, אוקיי? אני יכולה לתת פה מיליון דוגמאות אם תרצי. אבל ברמה היומיומית להיות בתנועה, זה פשוט משפיע עלינו בצורה קריטית שרוב האנשים לא מבינים. ולכן, אני חוזרת למה שאת שאלת, השיחה שלנו עם עצמנו, הדיבור הפנימי שלנו, חייב להשתנות. זה לא על זה אני מוסיף. זה בשורה אחת עם כל הדברים החשובים. זה לא אני מבטיח, אני שמתי לי כמטרה. זה מטרה בדיוק כמו דברים שאתה אפילו לא חושב עליהם כמטרה, כי הם מובנים אליהם. אז אני חושבת שזה צריך להשתנות.
כן, זה שינוי שהוא שינוי, אנחנו יכולים להגיד, אפילו תרבותי. כי אנחנו חיים בעידן ש... תראית, זה מקדש, אנשים חוזרים מהעבודה ומתים לשבת מול הטלוויזיה ולהיזרק וכאילו... נכון. כולם יושבים, רוב הזמן אנחנו יושבים מול מחשבים, יושבים עם הטלפון, מאוד, את רואה כל היום, אוכל טעים פה, אוכל טעים,
נכון.
פרסומות.
פעם בגלל זה לא צריך לחשוב על זה בכלל, תחשבי, הסבים והסבתות שלנו, קודם כל, לחלקם לא היו מכוניות, הם היו צריכים ללכת לחברים שלהם, גם אם זה אומר ללכת חצי שעה. הם היו עולים במדרגות, כי ברוב הבניינים לא היו מעלית, כן? אני חושבת שיש פה דור שאני מדברת אליו, שלא זוכר שהיה כזה דבר, אבל סבא וסבתא שלי, בתקופה שאני הייתי ילדה, להרבה בניינים לא הייתה בכלל מעלית, אז היינו מטפסים אליהם, או הם לא ישבו רוב היום.
כן.
לא ישבו במחשב רוב היום, כי לא היה לאנשים
כן?
מחשב,
לפחות בדיוק. לא לכולם.
אז לא היה צריך להתעסק בזה, כי אנשים ביום יום שלהם, גם אם הם לא עשו פעילות גופנית יזומה, הם היו בתנועה. זאת אומרת שפעילות גופנית זה היה איזה בונוס, אם אתה רוצה להיות שרירי יותר, או את רוצה להיות חטובה יותר, או אם אתה רוצה להגיע לאיזה שהם הישגים. אבל זה לא היה קשור לבריאות שלנו, כי לא היה צורך בזה. ככל שהתקדמנו יותר ויותר לשנה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה היום, אנשים חיים יותר ויותר, זה קרה בהדרגה, אורח חיים שנקרא יושבני, שהוא ממש לא בריא לנו, כל כך מזיק לנו, ולא סתם ישראל באחד המקומות הראשונים בעולם בהשמנת ילדים ונוער.
מטורף.
כאילו פעם היינו מקום שלישי, לדעתי אנחנו כבר מקום שני, מטורף. למרות שקראתי באיזה מקום שאנחנו כבר מקום ראשון, אני כאילו לא רוצה לחשוב על זה. זה הזיה. זאת אומרת, הקצב של ההתפתחות הטכנולוגית, בין אם זה מעלית, רכב או מה שזה לא יהיה, לזה שאנחנו יושבים הרבה שעות מול מחשב, מול הקצב של השינוי התרבותי, שאת אמרת שינוי תרבותי, קצב של השינוי תרבותי, שחלק מהיום יום שלנו חייב להיות פעילות גופנית, כזו או אחרת, היא לא חייבת להיות עצימה, לא, זה לא קרה באותו
נכון,
קצב.
נכון, נכון.
ולכן אני ממש ממש כאילו מרגישה שחלק מהשליחות שלי בעידן הזה, זה להדביק את הקצב הזה, שאנשים יתחילו להבין שזה בכלל לא פריבילגיה להתאמן.
כן.
ובכלל לא צריך הרבה כסף כדי לעשות את זה, זה יכול לקרות בבית, ולא חייבים להיות מנויים למכון כושר, ולא חייבים ציוד, ולא חייבים כלום. אפשר פשוט לנעול נעליים ולצאת מהבית.
זה, אני בכוונה שמה על זה את הדגש, כי אנחנו מחפשות פה איזשהו מתכון לדבר הזה שנקרא הצלחה, ואני רוצה להגיד לך שיוצא לנו בשנים האחרונות, לי ולאיתי בעלי, שהוא ככה שותף בעשייה שלנו, של המכללה, לחקור כל הזמן לראות אנשים שהם מאוד מאוד מצליחים בתחומם, גם פה אני פוגשת נשים, אמרתי לך, מאוד מצליחות בתחומם, והאלמנט הזה של ההרגלים, ההרגלים של הספורט, וההרגלים של התזונה, וההרגלים שלפעמים בן אדם כאילו אומר, מה אני צריך לעשות כדי להצליח? והוא כאילו בכלל לא שם במשוואה את ההרגלים האלה שמייצרים בסופו של דבר אנרגיה. שהאנרגיה הזו,
נכון.
הרבה יותר קל לתרגם אותה לעשייה בפועל, ליצירתיות כמו שאמרת, לפרודוקטיביות, וכשאין לך את זה, זאת אומרת עוד הרבה לפני שמדברים על המתכון וזה, רגע, יש דברים בסיסיים, כמו לזוז ולהיות בתנועה. כמו לאכול דברים שמזינים את הגוף שלך בצורה שתיתן לך את האנרגיה הזו. זאת אומרת, מתכון להצלחה. אבל רגע לפני שאנחנו רוצים להם, את צריך לעשות 1, 2, 3, שנייה לדברים הבסיסיים, זה, בגלל זה חשוב שאנחנו שמות זה, את זה רגע על השולחן. ואז השאלה שנשאלת זה באמת, את אומרת, אוקיי, אז אנחנו לא חייבים עכשיו לעשות אימון של שעה ביום, ולפעמים אנשים אומרים, אין לי את הזמן, אוקיי. אפשר לעשות את זה, ללכת, טיול עם הכלב, הרבה, הרבה דברים שאפשר לעשות שהם לא בהכרח עכשיו שעה, שעתיים. ואז אנחנו מדברות על תזונה. כי לא נגענו בזה קצת, יש המון פיתויים.
נכון.
ונשים, הרבה פעמים האלמנט של התזונה הוא, האוכל הופך להיות מין מקור נחמה הרבה מאוד פעמים.
גם אצל גברים, אבל זה נכון שנשים...
כאילו יש שם איזשהו משהו ש... את עצובה, שיש לי איזה תלמידות שאומרים, אני תקשיב שאני עצובה, אני שמה לב שאני יורדת על גלידה, כאילו מקור של נחמה. האוכל יש לו אלמנט רגשי יותר, נקרא לזה ככה.
וזה יהיה ככה תמיד? ואין עם זה שום בעיה, זה חלק מהטבע שלנו, זאת אומרת, אין עם זה שום בעיה, כי ככה אנחנו בנויים, אנחנו לא יכולים להסתכל על זה כבעיה. תחשבי על זה רגע, יש כאלה שמסתכלות, זה יותר קורה אצל נשים, המודעות הזאת, להגיד, אני מתנחמת באוכל, או זה עניין רגשי, ובגלל זה מוותרות לעצמן. אז אני רוצה רגע לשים את זה על השולחן, תמיד יהיה חיבור רגשי לאוכל, למה? כי כשאנחנו נולדים, כשאנחנו רעבים, אנחנו... תינוק בוכה, תינוקת בוכה, אוקיי, מאכילים אותנו.
כן.
איך מאכילים אותנו? או בהנקה, או בבקבוק.
כן.
אבל מה שזה לא יהיה, זה להיות מוחזקת על ידי אחד ההורים.
מדהים.
קרוב לגוף. זאת אומרת, שאנחנו מגיל אפס, מחברים את ההזנה שלנו, למשהו נורא מנחם. זה לא משנה אם האבא האכיל או האמא, אם זה הנקה או בקבוק, זה קורה קרוב לגוף. יש מעט מאוד תינוקות שמישהו יושב ומאכיל אותם בבקבוק ככה.
נכון.
אוקיי? זה קורה יותר בבתי יתומים אולי, או פעם בקיבוצים, שהיו מאכילים 5 תינוקות
כן.
בבית ילדים. היום, התינוק או התינוקת מוחזקים קרוב לגוף. זאת אומרת, זה משהו שהוא מושרש אצלנו. אוכל ונחמה. אוכל וקרבה פיזית למשהו מגונן. אז ברור שזה יישאר איתנו לתמיד, אנחנו נרצה להתנחם באוכל, אבל יש הרבה דברים שהם מזיקים לנו והם באים לנו כאינסטינקט ראשוני. והיום בגלל שיש הרבה אוכל שהוא אוכל מתועס, ובגלל בדיוק. שהאוכל הוא כל כך זמין, וכל כך קל להתנחם במשהו שהוא לא בריא, זה בעיה, אז אנחנו פשוט צריכות ללמוד להיות יותר בשליטה, ויותר, ודרך אגב, בעיניי ההתמודדות עם תזונה היא יותר קשה מפעילות גופנית.
נכון.
תחשבי, שפעילות גופנית, נגיד שאמרתי לך אפילו שאת צריכה לעשות 5 ימים בשבוע. עשית בבוקר את החצי שעה או שעה שלך, סיימת, סימנת וי גדול ביומן או בראש, ושכחת מזה. זהו, את לא צריכה להתעסק בזה. אבל האוכל זה כל הזמן מסביבנו.
כל הזמן.
זה במשרד, זה פה, זה כמו שאמרת, הפרסומות שקופצות לי, אז זה עברתי ליד המסעדה הזאת, או ליד הפיצוציה הזאת. נכנסתי למשרד, היה שם בורקס, באתי להגיד שלום לחברה, הייתה שם מישהי הביאה לעוגה ליום הולד. זה כל הזמן שם. כל היום אני צריכה להיות באיזה מלחם, במאבק נגד הרצון שלי לחטוף. וגם פה, זה צריך, זה עבודה. של קצת שליטה עצמית. אם יש הרבה דברים שאנחנו בתור ילדים באינסטינקט רוצים לעשות אותם ולימדנו את עצמנו שנייה לחשוב רגע, אוקיי? כמו שאני יש לי נטייה לענות נורא מהר כשמרגיזים אותי ואחר כך אני מצטערת. אז גם פה אני למדתי ועדיין מלמד את עצמי לא לענות מיד אחרי להוציא את הכעס. כן. אז גם פה זה אותו דבר. אני יודעת שהדבר הזה הוא לא בריא לי, אז שנייה רגע לעצור, ויכול להיות שיהיו בתוך הצירות האלה גם פעמים שאני אגיד, אני כן דווקא כן רוצה את העוגה הזאת, אני דווקא כן רוצה היום לאכול את הגלידה, אבל אני עושה את זה בהחלטה מודעת, שהדבר הזה הוא לא כל כך בריא לי, אבל היום אני רוצה את זה, ואני גם גידרתי לעצמי את זה בימים מסוימים, ביום מסוים בשבוע, שאני מרשה לעצמי את הדברים האלה, כן. אוקיי? אז צריכה להיות פה מודעות. תמיד אוכל יהיה מחובר לנו למשהו רגשי. האם זה אומר שזה בסדר שניכנע לזה? לא, כי זה לא מועיל לנו, כי אוכל שמפוצץ בסוכר לא מועיל לנו, כי לאכול כמות הרבה יותר גדולה ממה שהגוף שלי צריך, לא מועיל לי, הגוף יתחיל לאגור את זה במאגרי השומן, כי הוא לא צריך את הדבר הזה, נתתי לו יותר ממה שהוא זקוק לו. אז הרבה פעמים הבעיה היא אפילו לא במה אני אוכלת, אלא בכמה אני אוכלת ממנו, לפעמים זה גם במה אני אוכלת. אז כן, אני חושבת שצריך להיות במודעות, וגם לא להיות קיצוניות.
כן, אני רוצה שנשים דגש על הקיצוניות, כי אני פוגשת המון נשים במרחבים שאת יודעת, לקחו את המקום הזה גם למקומות לא בריאים. זאת אומרת, העבודה אינסופית עם איך אני נראית. אני רואה נשים שמגיעות ואומרות לי, ספיר, אני, ואת מסתכלת, אומרת, רזון.
אין שום בעיה אצלה.
מה, אין בעיה, זה אפילו כאילו, אין בעיה. אבל השיח המנטלי הוא כל כך שיח שכבר נהיה של, אני לא יפה, ואני לא אוהבת איך שאני נראית, ואני צריכה לרדת עוד קצת, ומתחיל להיות שם משהו עמוק יותר. והקיצוניות הזו היא גם יכולה להיות מן הסתם קיצוניות שהיא מאוד מאוד לא בריאה. אז צופות ומאזינות לנו המון נשים וגם גברים, אבל ספציפית נשים שחוות איזשהו דיסוננס כזה של, שלהן עם עצמן, עם הגוף שלהן, עם האהבה הזו, לאיך שהן נראות, כמו שהן נראות, וכל הזמן רוצות לשנות, ובטח בעידן שאנחנו חיות בו היום, שאת מסתכלת באינסטגרם, מסתכלת בטיקטוק, כולן נראות פצצות, וזה נראה מטור, ואז את מסתכלת ואת אומרת, רגע, אבל אני לא כזאת, ואני פוגשת נשים שמגיעות עם זה למקומות מאוד הרסניים, אז איך אנחנו בכל זאת לא מביאות את עצמנו למקום הזה?
תראי, זה אחד הדברים המורכבים, כי בואי גם נרחיב את זה יותר אפילו. קודם כל, אני רוצה להגיד בסוגריים, שאני נורא שמחה שבעידן שלנו, כבר לא מקדשים את הרזון.
נכון.
אוקיי? זאת אומרת, אנחנו היום, להפך, הדברים שרואים גם באינסטגרם, זה נשים שהן יותר פיט, הן חזקות, אז נכון, הרבה רואים עם קוביות בבטן, וכל מיני כאלה שלא כולן יכולות להגיע לזה, או יכולות להגיע לזה, אבל יצטרכו להתאמץ יותר ממה שהן מתאמצות היום, אבל המראה הוא כבר לא סקיני, אלא יותר באמת דגש על, את יודעת, ביונסה הכניסה לעולם שלנו את הישבן כן. הגדול והחטוב, איזה יופי, היא וג'יילו כמובן, ויש לך המון, את נחשפת להמון המון נשים, נועה קירל עשתה למשל,
נכון.
שירות מדהים, בזה שאת יכולה להיות טיפה מלאה, וג'וסי, נכון. ועדיין להיות יפהפייה וסקסית והרבה נערות שואפות להיראות כמוה. זה לא, אנחנו לא מדברים פה על
יש שינוי,
אנחנו לא מדברים על, אני לא מדברת חלילה על השמנה שהיא לא בריאה.
כן.
אוקיי? אני מורידה את זה שלא יבואו ויגידו לי אחרי זה, את מעודדת? לא. יש להיות באחוזי שומן שהם אולי לא סקיני, אבל את בריאה,
כן.
וזה נראה יפה, וזה נראה סקסי, את יודעת, לבין להיות אוביס,
כן.
שזה לא בריא וזה מסכן את החיים שלי. ועכשיו אני רוצה לדבר על, על החוסר סביעות רצון שלנו, כי חוסר סביעות רצון שלנו הוא לא נעצר רק בגוף.
כן.
אנחנו מלכות את עצמנו על הרבה דברים. אני לא במשקל לא נכון, ולא, לא במשקל שאני אוהבת, והג'ינס לא נראה עליי כמו שאני רוצה, אבל תסתכלו כמה זה זולג לעוד מקומות. על התלונות שלי כלפי עצמי כאימא. על זה שאולי בעבודה הייתי יכולה לעשות יותר ולהגיע יותר רחוק. אנחנו באמת בהלקאה עצמית בלתי נפסקת, ופה זה עניין שאי אפשר לפתור אותו בשיחה אחת בינינו, ואני חושבת שאחד הדברים שאם הייתי מנסה לחשוב ככה על, על, על טיפ אחד זה, שכל אחת מאיתנו, אני פונה עכשיו לנשים, אבל כל מה שאני אומרת הוא נכון גם לגברים, אני פשוט רואה נשים יותר מתעסקות
נכון,
בדבר הזה.
נכון, נכון.
צריכה לחפש את החוזקות שלה, אוקיי? אנחנו, דבר ראשון, לעולם לא נהיה מושלמות בהכל, ואין שום סיבה. איזה נורא זה. איזה עולם משעמם ויבש זה היה. היינו מושלמות בהכל כמו איזה אחד. אז אל תשוו את עצמכן לאחרות, כי כל האלה שאתם מצוות את עצמכן אליהן, או אותה אחת שנראה לכם שיש לה את הגוף המושלם, את, אולי את הרבה יותר חכמה ממנה, אולי את הרבה יותר מצליחה ממנה, אולי את אימא יותר נפלאה ממנה, אז תמיד בחיים יהיו אנשים שיהיו נשים, במקרה הזה אני מתכוונת, יותר טובות מאיתנו ופחות טובות מאיתנו. לא אלה צריכות לגרום לנו להרגיש רע עם עצמנו, ולא אלה צריכות לגרום לנו להרגיש טוב עם עצמנו, אוקיי? אז את רוצה להשוות, לעשות השוואות שיתסכלו אותך, תשבי רק לעצמך, אוקיי? תשבי לעצמך, את רוצה להיות ממש מתוסכלת, תשבי למה שהיית מסוגלת לעשות לפני שנתיים, ואז תגלי שאולי התפתחת, ואולי יש דברים שלא התפתחת בהם, ואז את רוצה להתפתח בהם, אבל לעצמך.
כן.
זה דבר ראשון. דבר שני, תחפשי את המקומות האלה שאת טובה בהם. את הדברים שאת טובה בהם. אם זה במראה שלך, אז את זה שאולי אין לך קוביות בבטן, שכאילו לא מבינה למה זה מסעת נפש, אבל את העיניים הכחולות שלך, היפות, כן. אוקיי? את זה שאת רוקדת מדהים. אני סתם נותנת
כן,
דוגמאות.
ברור.
את זה שכשאת יושבת מול המחשב, נגיד בניגוד אליי, את יכולה להתרכז 3 שעות רצוף ולהיות סופר פרודוקטיבית, אני מחזיקה 30 שעות ואז אני צריכה לזוז. באמת למצוא, אני סתם נתתי דוגמאות, אבל נקודות חוזקה. ולנהל עם עצמך שיחה על הנקודות האלה, להזכיר לעצמך, כל פעם שאת יורדת על עצמך, אני טובה בזה ובזה ובזה, ואולי כל יום למצוא עוד איזה משהו קטן. זה יכול להיות דברים נורא קטנים. זה יכול להיות בזה שאת טובה עם ילדים, כאילו בכלל, באופן כללי. זה יכול להיות בזה שכשאת יודעת להנחות טוב אנשים ולעזור להם להשיג את המטרות שלהם. אני אלך על הפשוט, כי אמרת כן. שנשים יורדות על איך שהן נראות. זה יכול להיות זה שהאור שלך הוא נורא חלק ויפה. את יודעת, אני נותנת כן. דוגמאות שהן נשמעות מטופשות, אבל הן לא. למה הן לא? כי כשאנחנו מתמקדות ביתרונות שלנו, אנחנו מתחילות לשנות את ההסתכלות על עצמנו. אם אני אבוא עכשיו ויגיד למישהי שלא מרוצה מהגוף שלה, את יפה, את מהממת. נראה לך שהיא תאמין
לא.
לי? לא.
חד משמעית.
אוקיי? אני רוצה להגיד לך משהו. אני המון שנים סניתי את הקרסוליים שלי. כי הקרסוליים שלי הם נורא נורא רזים, וזה כל הזמן היה נראה לי, גם נשמע כזה אוי אוי אוי, לא, אבל זה היה נראה לי שבגלל שהקרסוליים שלי הם לא בפרופורציה, אז זה גורם לירחיים שלי להיראות שמנות. נכון נשמע מטומטם?
לגמרי.
יופי. את חושבת שאם היית אומרת לי, ענת זה מטומטם, זה היה עוזר
לא.
לי?
לא. ממש לא.
לא. נכון? אני הייתי מסתירה, הייתי הולכת עם חוטלות בקיץ. רק כדי שלא יראו את הקרסוליים. מטומטם יכול להיות, אבל זה היה משהו שאני הייתי תקועה איתו. ועם השנים התחלתי פשוט להגיד, אוקיי, מה אני כן אוהבת בגוף שלי? ופתאום הדבר הזה התחיל לאבד את הנפח שלו, והתחלתי פחות להתעסק בו.
כן.
והיום אני חיה עם זה, כאילו אני מבסוטית. דרך אגב, אני חושבת שגם ההיריון והלידה הכניסו קצת פרופורציות לאיך שאני מסתכלת על הגוף שלי.
כן.
וזה שיכולתי לאהוב את הגוף שלי עם הבטן הענקית שהייתה, אבל מה זה לאהוב? הייתי מאוהבת בו. עם בטן ענקית, משהו שינה אצלי משהו בראש. אז כל אחד תמצא את מה שיכול לעשות אצלת השינוי, אבל אני חושבת שבאמת, כאילו למצוא את הדברים, ולכל אחת יש משהו שהיא אוהבת בעצמה.
אם אני כאילו, נגיד עכשיו כזה, מנסה לדובב ולסכם אותך, אז מאוד מאוד ניכר, וזה מתחבר לי גם מאוד למה שאנחנו עושים, שיש פה באמת את העניין של המודעות. קודם כל, להיות מודע רגע לשיח הפנימי שאנחנו עושים עם עצמנו. ורוב בני האדם, זה כל כך אוטומטי, השיח המלכה והמשווה, וכאילו אנחנו...
כן.
שהרבה פעמים אתה לא שם לב שאתה עושה את זה לעצמך, אז קודם כל רגע להיות בתשומת לב.
זה נורא מוריד את האנרגיה גם.
נכון.
כשאת מלכת עצמך אחר כך ואומרת, אני לא, ואני מליתי במשקל, ואני עם 2 קילו, יש לך 3 קילו עודף, או 20 קילו עודף, את יכולה לעשות עם זה משהו, אבל ברגע שאת כל הזמן עם הדבר הזה, ורק מדחדך את עצמך, זה מוריד את האנרגיה וזה משפיע על שאר הפעילות שלך באותו יום. זה מפריע לך, בואי תראי מה את יכולה לעשות, ולא בצורה אגרסיבית של שנאה של הגוף, מתוך אהבה שלך לגוף. אני אוהב את הגוף שלי, קיבלתי מתנה את הדבר הזה, אני רוצה עכשיו לעשות עם המתנה הזאת כל מיני דברים. כתהליך, כתהליך שהוא בריא, עם המון כבוד לגוף, לא מתוך שנאה.
בדיוק. יש משפט ב-NLP שאני מאוד אוהבת, שאומר, where focus goes, energy flows. זאת אומרת, לאן שאתה לוקח את הפוקוס נכון. שלך, לשם האנרגיה מופנית, ואם אנחנו לוקחים את הפוקוס שלנו לשיח מנטלי, שהוא מאוד שלילי וכואב, כמו שאת אומרת, האנרגיה פשוט תלך למקומות לא נכונים. אנחנו רוצות להתחיל לשנות את השיח הזה, בין אם באמת על ידי הטיפים שאת נתת כאן, בלהתמקד במה אני כן טובה, מה נקודות החוזקה שלי, לשנות את השיח, וגם לראות את הדבר הזה כתהליך. כי כמו שאמרנו, אורח חיים, זה לא, אוקיי, בסדר, הגעתי עכשיו, ירדתי את 2-3 קילו, ובזה נגמרו כל בעיות שלי בחיים. זה לא ככה. זה תהליך. וזה תהליך שהוא נגמר ביום האחרון שלנו פה באדמה.
ואיזה מדהים זה. אנחנו יכולות להסתכל על זה, יו, איזה מתיש זה שאני כל החיים אצטרך לשמור. שמעת איזה משפט אמרתי, איזה מתיש אני כל החיים צריך לשמור, ואם אני אגיד את זה אחרת, איזה מדהים זה שקיבלתי מתנה, ואני יכולה כל החיים להתפתח ולהשתכלל ולהפוך להיות בן אדם מפותח יותר, בכל גיל. וחלק מזה שאני אהיה בן אדם מפותח יותר, זה אני אלמד דרכים שונות לתחזק את הדבר הזה. כי הכלי הזה הוא מכונה מדהימה שתמשיך לשרת אותי גם בגיל 70 ו-80. אוקיי? כדי שאני אוכל להמשיך לעשות דברים נפלאים וליהנות מהחיים. כי מה אנחנו בסוף רוצים? אנחנו רוצים ליהנות מהחיים. נכון. לא רק לעשות דברים סיזיפיים ולסבול. אז הטרמינולוגיה צריכה להשתנות. זה לא, איזה מעייף זה. אלא, קיבלתי מתנה. איזה מדהים זה שאני כל החיים אוכל להמשיך להתפתח, ודברים גם משתנים. גם המדע מתפתח, אז דברים שאמרו לנו פעם לגבי תזונה ופעילות גופנית, זה לא מה שאומרים לנו היום. אז גם פה, אנחנו בלמידה אינסופית. אני היום גם בהרצאות שלי וגם בתוכנית אונלן וגם באימונים מעבירה מסרים אחרים, כי כבר היום אומרים דברים אחרים, המדע גילה דברים, לא מזמן דיברו על זה בחדשות, שאין סוף שנים דיברו על זה שחילוף החומרים שלנו יורד עם השנים, ופתאום לפני כמה חודשים מחקר גילה שקצב חילוף החומרים שלנו נשאר קבוע מגיל שנה עד גיל 60, רק בגיל 60 הוא מתחיל לרדת.
וואו.
אז זה משנה את ההסתכלות. לגמרי. אז גם המסרים שאנחנו, הדברים שאנחנו מלמדים את עצמנו הולכים ומשתנים. אז כן, אם אני אומרת לעצמי משפטים אחרים, זה ממלא אותי באנרגיה.
לגמרי.
אם אני אומרת, איזה בסה, אני בדיכאון, כי אני בעודף משקל עכשיו, ואני גם לא זזה. המשפט הזה, הוא גם משרת אותי באיזשהו אופן. למה זה משרת אותי? כי זה נותן לי לגיטימציה להמשיך להישאר במקום הזה שאני לא עושה כלום. כי אני עכשיו בדיכאון. אז אם אני בדיכאון, אני לא עושה שום דבר. אם אני משנה את הטרמינולוגיה ואני יכולה להגיד, אוקיי, אני מתחילה איזשהו תהליך שהוא הדרגתי, ואני כל מדרגה קטנה שאני אעלה, תשפר את החיים שלי בקצת. זה מכניס בי איזה רוח של אנרגיה.
בטח, השפה אז... שלנו זה, איך שאנחנו מדברים לעצמנו, ככה גם הפעולות שלנו, ככה גם התוצאות שלנו. זה כאילו הכיף שאני רואה אנשים שמצליחים, והעקרונות... הם חוזרים על עצמם, וזה יפה. אתה יכול לקרוא לזה, לדעת, ב-NLP ככה, ובספורט ככה, ובעסקים ככה, אבל עדיין, השיח המנטלי, ואיך זה משפיע על התוצאות שלך, ועל הפעולות שלך, זה מדהים.
בול.
עכשיו, בואי נדבר רגע קצת על הקשיים, ועל הנפילות. כי אין מה לעשות, אתה נכנס לתהליך, לא משנה אם זה תהליך של תזונה, של כושר, של ללכת אחרי החלום שלך, והתשוקות שלך, ולהקים עסק, זוגיות, לא משנה מה. אתה בדרך חווה קשיים וחווה נפילות וחווה התמודדויות, ואני רוצה רגע שאולי תתני לנו ככה איזשהו טיפ ממך שעזר לך בימים האלה, בימים הקשים של הנפילות, בכל זאת לקום ולהמשיך ללכת אל עבר הדברים שהצבת לעצמך.
יש, זה גם תהליך של למידה. אני יכולה להגיד לך שבתחילת הדרך כשהיו, נגיד, היו פרויקטים ש ניסיתי להרים אותם ולא הצליחו. הייתה קבוצה שניסיתי לפתוח בעיר מסוימת וזה לא הצליח. עכשיו תביני, יכולו להיות לי 9 קבוצות עם הצלחה מדהימה ואחת שלא הצליחה, ואני כולי מרוסקת מזה. מרוסקת. אני במקום הלא נכון, למה אני עושה את זה? אני נותנת את זה כדוגמה. ועם הזמן, גם בהרבה למידה של מודעות עצמית והרבה תהליכים שעברתי, חלקם עם הדרכה מבחוץ וחלקם עם עצמי, מזה שאני קוראת הרבה, כן. על כל הנושא של התפתחות אישית, אז את שומעת המון פעמים את המשפט הזה שאני אגיד עכשיו, אבל הוא היה עובר לי ככה באוזן אחת, יצא מהאוזן השנייה, שכישלון זה מדרגה להצלחה הבאה. ועכשיו יש הרבה אנשים שעושים ככה עם הראש ואו לא מבינים על מה אני אומרת, או אומרים בסדר, בסדר. אמרתי את זה לעצמי מספיק פעמים, וקראתי על זה מספיק, כדי להבין באמת מה הכוונה. כי אם אני לדוגמה נכשלת עם קבוצה מסוימת, אני יכולה עכשיו להלקוט את עצמי על זה שלא עשיתי את זה מספיק טובה, אני לא מספיק טובה, ואיזה כישלון, ואיזה בעשה, ואני לא שווה, וכל מיני דברים כאלה, שזה היה השיח שלי עם עצמי פעם. או אני יכולה רגע לעצור, ולהגיד, אוקיי, נכשלתי פה נקודתית. מה אני יכולה ללמוד מזה? אני יכולה ללמוד כל מיני דברים, ואני פותחת את זה כאילו רחב בכוונה, כן. כדי שזה ידבר גם למי ששומעת, רואה אותנו, כן. שומע, רואה אותנו. אני יכולה להגיד, אולי אני לא במקום הנכון. יכול להיות שאני לא צריכה לעשות את מה שאני עושה, אבל לפני, זה המוצא האחרון.
כן.
אוקיי? להחליף מקצוע. אבל לפני זה, מה הדברים שעשיתי פה, והאם אני יכולה ללמוד מאיפה שגיתי? אולי לא שגיתי בכלל, אולי לא הייתה לי אף טעות, ופשוט הייתי בזמן הנכון, במקום הלא נכון, כי לפעמים היו לי פרויקטים שעשיתי אותם, עשיתי אותם בזמן מסוים, והם היו הצלחה מסחררת, עשיתי את אותו דבר, copy-paste, בזמן אחר, במקום אחר, וזה פשוט היה כישלון. האם זה אומר שאני לא הייתי מספיק טובה? לא. לפעמים זה אפילו לא מוסבר. אז אנחנו בודקים, כל הזמן לעשות איזון חוזר כזה ולבדוק. מה עשיתי פה? אוקיי. אז אולי בחרתי פה מאמנת שלא הייתה מספיק טובה. אולי אני עשיתי פה בתהליך כל מיני דברים לא טובים. אולי בסרטונים שצילמתי והם לא היו מה אני יכולה לעשות אחרת? אני יכולה להגיד לך שהייתה לי בתחילת הדרך שלי, ההרצאות שלי לא היו מספיק טובות. ואני זוכרת שקיבלתי פידבקים שהרגו אותי. ואני זוכרת שאמרתי למי שהיה אז בן זוגי, אני לא רוצה יותר, די, אני סיימתי עם ההרצאות. לא, זה לא בשביל, אני לא טובה בזה. ותקופה מסוימת פשוט נמנעתי מזה, ואז אמרתי, סליחה? כל כך מהר את מבטרת? מה זה הלוזריות הזאת?
כן.
וישבתי, ועבדתי עם זה, והייתה לי אחרי זה סוכנת הרצאות שעבדה איתי על זה, והראתה לי בצורה מאוד ברורה, איפה אני עושה דברים נכון ואיפה אני לא עושה. שזה אגב בסוגריים מה שאני רוצה להגיד, אתה צריך הרבה פעמים מישהו חיצוני, זה מה שאני יודעת שאת עושה.
נכון.
אבל אתה צריך לפעמים מישהו מבחוץ שיעיר לך ויגיד לך מה המקומות שהם חלשים יותר. מצאתי את המקומות שבהם אני חלשה ואת המקומות שבהם אני יכולה לתקן. אוקיי? אז באמת היום אני יודעת להסתכל על הכישלונות שלי, זה מבאס את התחת, סליחה על הביטוי, מאוד מבאס, אני לא אגיד לך
שאי
פעם אני מסתכלת על כישלון ואומרת, טוב, זה עוד דרך להשתפר, לא, זה מבאס אותי, ואני יכולה אולי לא לישון בגלל זה בלילה, ואני יכולה אולי לבכות, ואני יכולה אולי הרבה דברים, אבל בסוף, אחרי כמה זמן שיקח לי, אם זה אחרי כמה שעות, או אחרי כמה שבועות, אני אסוף את עצמי, ואני אגיד, סבבה, היית מספיק זמן בדיכאון, היה לך כיף, כן? יופי, עכשיו בואי נתקדם. מה את לומדת מזה? וזה כאילו הטיפ שאני יכולה לתת. להתבאס זה לגיטימי, וקחי לך את הזמן, תקציבי לעצמך את הזמן שאת צריכה בשביל להתבאס מהכישלון שלך, ואז תגידי מה אני יכולה ללמוד ממנו. האם אני הייתי צריכה לשנות משהו אצלי? אולי לא, ופשוט זה היה במקום הלא נכון, ואם את צריכה לשנות משהו בהתנהלות שלך, תלמדי. אני יודעת שאני עבדתי על עצמי קשה בעניין של ההרצאות, והיום ההרצאות שלי מצליחות ומבוקשות, ועדיין אני לומדת ומנסה להשתפר בהם כל הזמן, שזה גם כן משהו שחשוב להבין. תמיד יש מה ללמוד, אבל בהתמודדות עם כישלון, תסתכלו על זה, זאת הזדמנות לצמוח ולהיות יותר טובות.
קודם כל אני שמחה שנתת הדוגמה הזאת, יש לנו במחלקת המידע מול קהל, הרבה מרצים שבאים ואומרים לי, כפי הם מסתכלים עליי ואומרים לי, את יכולה, יש לי הרצאות, גם 650 אנשים, 1,000 איש, כאילו הרצאות גדולות, אנשים אומרים לי, יש לך אנרגיה, זה בא צריך בקלות. והנה את באה ואת נותנת לנו סיפור, שאת היום מרצה בחסד ועושה דברים מהממים, ובתחילת הדרך, זה לא היה קל, וגם אצלי, זה לא שנולדתי מרצה, והנה המקום הזה, של שנייה להיות מודע. איפה אני חלש? ממי אני יכול לבקש עזרה? ולא לפחד לבקש עזרה, כפי אם אנשים אומרים, אם אני מבקש עזרה, זה אומר עליי, זה אומר שאני חלש, אני לא בסקי חינכו אותנו לבקש עזרה, זה לא בהכרח הדבר הנכון.
זה גם הרבה אגו, וכדאי לשחרר אותו.
בדיוק. לדעת מי יכול לעזור לנו כדי להגיע למקומות שאנחנו רוצים, להיות במודעות העצמית הזאת, שהנה, אנחנו חוזרות על זה שוב ושוב, כי זה ממש ככה. לדעת איפה אני טוב, איפה אני פחות טוב, לבקש עזרה. ואם אנחנו מתחברות רגע לנושא הזה של כישלון, אז כישלון זה רק מדרגה לצמיחה. ונכון, משפטים כאלה, לפעמים הרבה אנשים שומעים אותם, וזה נשמע כמו איזה, את יודעת, מה עכשיו אתם בלבלות לי את המוח, התפתחות אישית, חלומות באספמיה, לא, זה כישלון, זה קשה, זה כואב. נכון, זה קשה, זה כואב, אבל צורת ההסתכלות שלנו בסוף, על אותו הכישלון, ואם אנחנו ניקח אותו ונהפוך אותו למנוף ונצמח מזה, זה בסוף מה שיזיז אותנו קדימה ויגרום לנו להמשיך ללכת.
לגמרי, אני חושבת שצריך להסתכל גם באמת על האנשים הכי מפורסמים בעולם ומצליחים בעולם. ויצא לי לראות כמה סרטים דוקומנטריים, ואתה רואה את כל הכישלונות וההתרסקויות שלהם בדרך, התרסקויות של
נכון.
בין אם זה הפסדים כספיים, או פשוט כישלון מוחץ, וזרקו אותם מכל מיני מקומות, והיום זה אנשים הכי מצליחים בעולם. זאת אומרת, אם הם עברו את מה שהם עברו, וההבדל בינם לבין אנשים אחרים, זה זה שהם לא ויתרו. ולכן אני אומרת, פשוט צריך הרבה כוח לא לוותר, זה לא משהו שאני אומרת, יאללה, פשוט אל תוותרי. אני לא מזלזלת בזה, זה קשה.
נכון.
אבל זה שווה את זה, כי בסוף, בסוף, נחכה משהו גדול למי שלא מוותרים, לאלה שלא מוותרים.
מהמם. תגידי לי רגע ככה, שאלה שמעניינת אותי. יש איזשהו, את היום בכובע של בעלת עסק, יש לך עסק. ויש איזשהו שינוי בין מישהי שהיא נקרא לזה מנחה בטלוויזיה ונמצאת בעולמות של טלוויזיה, והייתה פה לפני כמה שבועות יובל שרף, אז גם היה לנו שיח כזה בדיוק על זה, כאילו המעבר הזה, והיום גם היא מקדמת איזה מיזם ועסק, אז כאילו המעבר הזה בין להיות בפרונט של טלוויזיה ועולם הבידור למקום כזה שאת מנהלת עסק. מה לכל העסקים ששומעים אותנו, מה המיומנויות שאת ראית שהיית צריכה ללמוד, שהיו חשובים כדי שתצליחי? כי בכל זאת זה שני כובעים שונים לגמרי.
נכון, וזה היה לי מאוד לא פשוט, וזה עדיין לא פשוט לי. זה משהו שאני, אני לא אוהבת להשתמש במילה נאבקת, כי זה קונוטציה שלילית, אבל אני מתמודדת איתו ביום יום. הייתי צריכה ללמוד יחסי עובדים מעביד. יש לי צוות של מאמנות שהם תחתיי.
כן.
לא הייתי לפני זה בוסית,
כן.
של אף אחד, רק של עצמי. ועבדתי את עצמי בפרך אולי,
כן.
והייתי בוסית מאוד קשוחה עם עצמי. אבל זה רק אני מולי. ופתאום את צריכה להכיל גם להנחות ברמה המקצועית.
נכון.
ולהיות מאוד סבלנית. ולהכיל את זה שאת מנהלת אנשים. אז לנהל אנשים זה משהו שהייתי צריכה ללמד את עצמי. ואני עדיין ממשיכה ללמד את עצמי, זה משהו שהיה לי מאוד חדש. ועוד דבר, זה שזה דרש ממני איזה ראייה מלמעלה. זה משהו שהיה לי קשה להיפרד ממנו. כשאני בהתחלה פתחתי את הקבוצה הראשונה, ואז את השנייה, עדיין יכולתי לפצל את עצמי ולהיות גם פה וגם פה, וגם אם היו לי מאמנות, אז הייתי מצליחה להגיע הרבה לפה והרבה לפה, אבל כשזה נהיה 3, 4, 5, 6, הבנתי שבמקום מסוים אני חייבת, אני לא יכולה להיות בכל המקומות, אני חייבת לשחרר.
כן.
ויש איזה משהו שכשהעסק שלנו פיצי, אנחנו נאחזים בהכל, אז את יכולה להיות גם הקריאייטיב, וגם המנהלת, וגם הסמנכ״ל, וגם המנכ״ל, וגם גם מנהלת הכספים, וגם מנהלת השיווק והפרסום. כשהעסק שלך גדל, את חייבת ללמוד לשחרר. ללמוד לשחרר זה ללמוד גם לסמוך על אנשים אחרים. לא פשוט. זה לשחרר שליטה. וזה ללמוד להסתכל על דברים, כמו שאמרתי מקודם, מלמעלה. זאת אומרת, את כבר לא מסתכלת על כל קבוצה לבד, אלא את אומרת, מה הכי טוב לעסק?
נכון.
את מסתכלת מלמעלה, מה הכי טוב לעסק שלי עכשיו, בגדול. יכול להיות שאני צריכה לעשות איזה שינויים, ויכול להיות שאני צריכה לעשות שיפט. שברמה המקומית הוא כואב. יכול להיות שאני צריכה לסגור קבוצה מסוימת, כי ברמה המקומית אני חייבת את המאמנת הזאת למקום אחר שאולי מכניס לי יותר כסף. אני שם את זה כדוגמה. כל מיני דברים כאלה.
כן.
שפתאום את, והרבה פעמים יש התנגשות מול מאמנות שהן לא מבינות הרבה פעמים את זה, שאת זאת שצריכה להסתכל מלמעלה, והדבר הזה הוא מכניס הרבה קושי ומתח גם לחיים שלי. אז כן, אז זה באמת גם ללמוד דברים חדשים, זה אחד. שתיים, ללמוד לשחרר ולסמוך על אנשים אחרים. אם בהתחלה אני יכולתי לעשות את כל השיווק לבד, אז היום אני לא יכולה. וזה ההסתכלות הזאת מלמעלה, ממעוף הציפור,
כן.
על כל הדברים שאת עושה. ולהבין מה נכון יותר, איפה נכון לשים יותר רגל על הגז, ואיפה כדאי קצת להוריד את הרגל מהגז.
כן, זה בדיוק המעבר שאנחנו אומרים לאנשים, מרק עוסק, שכשזה רק אתה, ואתה עושה הכל, וכאילו מאוד כזה one man show, לעסק, שיש לך עובדים, ויש כמה סניפים, או כמה מקומות, ויש מיומנויות שאתה צריך ללמוד, וידע חדש שאתה צריך ללמוד, ופתאום יש את השיפט הזה, ואני שמחה שאני אוהבת שאנשים שמים על השולחן גם את ההתמודדויות, כי אין מה לעשות, אתה מסתכל ברשת, ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים, אבל חשוב לי שאנשים יבינו ולנרמל את זה ולהגיד, יש גם האנשים שאתם מסתכלים עליהם, אומרים, הם מצליחים, ואני בחיים... לא, יש קשיים, יש התמודדויות, יש אתגרים, יש למידה שצריך לעשות. זה קורה באופן יומיומי, צריך לבקש עזרה, צריך לשנות כל הזמן את השיח המנטלי, זה עבודה שהיא כל הזמן, כל הזמן. אבל לאן שאתה רוצה להגיע, ומה שאתה תשיג, שאתה תגיע לשם, זה שווה את זה.
לגמרי. אז אני... וזה תהליך באמת, שצריך להבין שזה תהליך של למידה והתפתחות, וזה בסדר גמור, שזה לוקח גם את הזמן שלו.
נכון. אם היית צריכה ככה לסיום, כשאת שומעת את צמד המילים אישה השראה, מה זה בשבילך אישה השראה?
זה המון דברים, זה כמעט כל הדברים שדיברנו עליהם, אבל כאילו שאמרתי אישה השראה, פתאום חשבתי על אמא שלי.
וואו.
אמא שלי בת 74 כבר. Mm-hmm. ועד לפני שנתיים עבדה פול טיים, כאילו בקטע אחר של מסירות אינסופית. אני חשבתי עליה, אנשים לא מכירים אותה, אז אני לא עברת עליה, אבל חשבתי עליה כי שילוב הזה של מישהי שהיא גם לא גם אמא וגם כן. אשת קריירה לא ויתרה על שום דבר, אוקיי? כן. אז זאת היא השראה שלי.
מאמן.
שהיא בחרה לא לוותר על משפחה, ולא לוותר על קריירה, והייתה מסורה, אני לא חושבת שבמשרד החינוך, היא הייתה מפקחת במשרד החינוך, לא חושבת שבמשרד החינוך היה מישהו שנשאר כל כך הרבה שנים בעבודה כמוה, שיצא לפנסיה, הם היו בשוק. היו צריכים 3 אנשים בשביל להחליף אותה.
וואו.
כן, אבל באמת, אז היא קפצה לי בראש, אבל אם אני... כאילו לוקחת את זה בחזרה למשהו שהוא יותר כללי, אז אני חושבת שנשים שלא מוותרות על מי שהן חולמות להיות, גם כשהסביבה לא תומכת, גם כשיש קשיים ויש סיפורים של הגנטיקה שלי, או הסביבה שגדלתי בה, או המקום שבאתי ממנו, ואין... זה האנשים שהכי ממלאות אותי בהשראה, שלמרות הכל, ועל אף הקשיים, הן פשוט לא ויתרו. וזה אנשים שאני מסתכלת עליהם בהרצה ותמיד לומדת מהם.
זה מהמם. וואו. כן, זה, את יודעת, הרבה פעמים הסביבה, והקולות, והסיפורים, ולמרות כל זה, להמשיך ולעשות מה שנועדנו.
לגמרי.
זה מדהים. ענת, היה לי ממש, ממש כיף. ממש, ממש.
אני כאילו לא שמה לב שהזמן
עבר. כן, הם מסמנים לי, תמיד הם מסמנים, ואני כאילו...
זה די, שקט, הביתה, הביתה.
די, סיימתם. היה מהמם באמת מרגש ומלא בערך, ואני בטוחה שכל מי שצופה בנו ומאזין לנו, בין אם זה נשים ובין אם זה גברים, ייקח מזה המון 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 ערך לחיים שלו. אז תודה רבה.
תודה לך.
שהתארחת כאן בפודקאסט אישה השראה, ושמחתי. תודה.